טוב, צהריים טובים. מתכונת חדשה, ישנה. נראה איך היא תעבוד, ככה אולי נראה ברכה בדבר הזה. אז אנחנו רוצים היום, בעזרת השם, ככה כבר נושמים את האוויר של חנוכה, ונתכונן. חלק מההכנה לכל חג זה באמת להבין את היסודות של הדברים, איך הם נתקנו, איך הם הופיעו. ובחנוכה יש פה באמת, בגמרא עצמה יש כבר את הדיון שבראשונים הופך להיות משהו ברור, של הבדלים שבעצם חושפים הבדלים בכלל בגישה לגבי מצוות דרבנן בכלל, אבל זה בחנוכה זה בולט בצורה מאוד מאוד ברורה. אז אם כן, זה מתחיל מהסוגיה בשבת, מהי מברך על הדלקת נרות חנוכה, שקידשנו אותה וציוונו להדליק נר של חנוכה. והיכן ציוונו? רב אביה אמר מילות אסור, רב נחמיה אמר שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך. אז בוא נגיד מבט ראשון, בוא נשאל מבט ראשון, עם מי הזדהיתם יותר בצורה פשוטה? מי חשבתם שצודק יותר? מי פחות הפתיע אתכם? איזה דעה? מה? רב אביה הפתיע או לא הפתיע? רב אביה היה לכאורה הדבר הפשוט יותר, מהסיבה ש... סיבה פשוטה, זאת אומרת, לא תסור, זה לכאורה, זה גם דבר שאנחנו מאוד מכירים אותו. התורה אומרת, לא תסור מכל אשר יגידו לך ימין ושמאל. פה בעצם התורה אומרת לנו את הדבר הזה, שאנחנו צריכים לשמוע בקול חכמים ולעשות את כל מה שהם אומרים, וזה גם משהו כזה עם תוקף כזה ברור, זה מצווה בתורה. כל מי שיפתח תרי"ג מצוות של הרמב״ם ושל כל מי שזה לא יהיה, אז הוא יראה את הדבר הזה, שלא תסור, זה מצווה, לשמוע בכל חכמים, בכל מה שהם מצווים. וחנוכה היא בתוך, היא ודאי אחד מהדברים האלה, שחכמים ציוו לעשות אותם, וצריך לשמוע בקולם. רב נחמיה מביא פסוק מפרשת האזינו, ששם כתוב, שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, ככה אתה צריך לשמוע בכל... זה נשמע מין, קצת זה נשמע כמו איזה המלצה טובה כזאת. תשאל את הזקנים, יספרו לך את ההיסטוריה, מה קרה, בסדר. אבל להגיד שזה תוקף למצווה, בגלל זה אנחנו מברכים, אשר קידשנו אותה וציוונו, זה דבר מעניין. זה שלי, אל תדאגו, אני לא שותה משהו של מישהו אחר. שכחתי את זה קודם פה. אני יכול להמשיך הכל לדאוג. זהו, אז בראשונים, אנחנו באמת מוצאים שהרמב״ם והרמב״ן נחלקו בדבר הזה. אני, למרות שבסדר המקורות, הרמב״ן קודם, אבל הרמב"ן משיג על הרמב"ם. אז לכן נגיד בעל פה את מה שהרמב"ם אומר. הרמב"ם אומר בשורש הראשון לספר המצוות, הרמב"ם אומר לנו, דעו לכם, מצוות דרבנן הם לא יהיו בתוך התרי"ג מצוות. הם לא יהיו בתוך התרי"ג מצוות, מהסיבה הפשוטה שיש מצווה בתורה אחת שבה כתוב לא תסור מכל מה שיגידו לך, וכל המצוות דרבנן נכללים בתוך הדבר הזה. ולכן אין מה למנות בנפרד מצווה להדליק נר חנוכה, מצווה לקרוא מגילה בפורים או להדליק נר שבת או כל פעולה אחרת, כי כל הדברים שדרבנן, בין אם זה מצוות לא תעשה, כל מיני הרחקות, גזרות, תקנות, חנוכה, פורים, הכל נכלל בתוך לא תסור. ולכן יש מצווה אחת בתורה, לשמוע בקול חכמים, אגב זה גם עשה וגם לא תעשה, יש מצוות לא תעשה, לא תסור ממה שיגידו לך, יש גם מצוות עשה לשמוע בקולם, וזהו, הכל נמצא בפני. ועל זה הרמב"ן משיג השגה ארוכה שעכשיו בשיעור הזה אנחנו לא נכנסים אליה, בהזדמנויות אחרות דיברנו על זה, אבל אנחנו רוצים למקד את הדברים של הרמב"ן בהקשר של נר חנוכה, וזה אני אקרא בפנים, למרות שאני בדרך כלל משתדל לא לקרוא הרבה דברים בפנים, אבל הדברים של הרמב"ן אני רוצה לקרוא בפנים, לפחות חלקם. מקור 2 אומר ככה, ועוד הודיעך, כי המצוות שחידשו אותן החכמים או הנביאים, כגון נר חנוכה ומקרא מגילה, אינם באים בסמך הזה. שימו לב, המשפט הזה הוא משפט מאוד משמעותי, כי אני אשאל אתכם, כשהרמב"ם אומר, המצוות שחידשו אותם חכמים, כמו חנוכה ומגילה, הם לא בסמך הזה. למה הוא מתכוון? קודם כל, מה זה הסמך הזה? לא תסור. תגידו אתם, מי לפי הרמב"ן כן נמצא בתוך לא תסור? איך? לא, מי, איזה דברים נמצאים בתוך לא תסור, לא בתוך שער אביך ויגדך. מה? גזרות. גזרות של חכמים, תכף נראה שאומר את זה הרמב"ן, אני בכוונה מקדים את זה פה כדי שנשים לב שבעצם זה כבר כתוב במשפט הזה, הוא רק מסביר את עצמו. אומר לך הרמב"ן, תשים לב, אני מסכים איתך הרמב"ם שיש לא תסור ויש דברים שהם בתוך הלא תסור, אבל חנוכה לא שייכת ללא תסור. תגידו אתם, למדתם מה החילוק הפשוט בין חנוכה לבין הגזרות האחרות של חכמים? מה? פשוט. אומר הרמב"ן, אם התורה כבר אמרה משהו ועכשיו חכמים באים ועושים עוד איזשהו גזרה, עוד איזה משהו, אז אני מבין שזה לא תסור, שזה בעצם המשך של התורה, כלומר חכמים ממש ממשיכים את התורה, התורה אמרה משהו, ועל זה צריך עוד לתקן, לגזור, וזה נמצא באמת בתוך הלא תסור. אבל חנוכה היא דבר חדש, קרה מציאות חדשה, קרה פה היסטוריה חדשה, ועכשיו אומר הרמב"ן, איך זה קשור ללא תסור? אומר הרמב"ן, נקרא את זה בפנים, שככה אמרו בפרק יום מדליקין, ומדליק נר חנוכה, שצריך לברך, ושאלו, והיכן ציוונו, רב נחמן אמר, שאל אביך ויגדך, רצה רב ארביה לומר, כשם שכל הגזרות והסייגים של דבריהם, סמוכים עליו שלא תסור, כמו שכתוב בברכות בדף י"ט, כך המצוות שחידשו נר חנוכה וכולי, סמוכים על אותו עליו עצמו. ככה אומר רב אביה, וככה סובר מי? הרמב״ם כמובן. ורב נחמן בר יצחק אמר שאין סמך באותו עליו אלא לדבריהם שיש בהם עיקר בתורה. אבל המצוות המחודשות מהם אין להם סמך אלא בפסוק שעל אביך ויגדך. כמו שאמרנו קודם, זה משהו חדש, משהו חדש, אז הוא לא קשור, לא תסור. והטעם בזה ברור, לפי שהדברים שהם מוסיפים במצוות התורה עצמם, כאין פירוש התורה הוא שהוא זה על אומרים כל צמר ופשתים וכיליים וכל שבות ומלאכה וכיוצא בהם, שאילו היה דעתם כן, היינו חייבים להאמין אותם מזה עליו, שהוא מחייב אותנו להאמין בתורה כפי הפירוש שיפרשו הם. אבל כשהם אומרים מדליקו נר חנוכה, אין אדם יכול להסמיכו על זה עליו בשום עניין, שאין זה בא בכתוב בכלל כי יפלא ממך דבר למשפט, אלא בכלל שערביך ויגדך, שהיא צוואה לקבל מן הזקנים על הכלל. כלומר, אומר הרמב"ן, אם זה דברים שהם ממש התורה אומרת לנו, חכמים, הם מפרשים את התורה, הם עוזרים להבין מה בדיוק התורה התכוונה, אז זה מה שהתורה אמרה, לא תסור מכל מה שיגידו לך, ימין או שמאל, כי יפלא ממך דבר למשפט, אתה לא תדע בין דם לדם, בין דין לדין, אתה לא יודע בדיוק, לך לחכמים, ולפעמים מהם יש להם את הכוח, או לפרש את התורה, או לגזור על התורה, זה חלק מה... אבל אם קרה משהו מחודש, הוא לא קשור, מהרמב"ן הוא לא קשור, לא תסור, אז באמת מאיפה אני יודע? אז מאיפה צריך קיים את זה? אומר הרמב"ן, משפט מאוד מעניין, צריך, איך הוא אמר, יאמרו לך שהיא צוואה לקבל מן הזקנים על הכלל. באופן כללי, לא רק בגזרות והתקנות, גם בדברים מחודשים, כמו חנוכה, אתה צריך לשמוע על הזקנים מה שהם אומרים. עכשיו תראו, יש פה שאלה מאוד מעניינת, ש... אני לא יודע אם נספיק לגוע בה, גם לא היה פה מקום בדף למקורות שעוסקים בזה, להבין לפי הרמב"ן באמת מה זה העומק הזה ששאל אביך ויגדך, זאת אומרת, מאיפה התוקף הזה? מאיפה התוקף הזה שזקנים אמרו משהו, וזה לא מהתורה שאמרה לא תסור, אלא פסוק הזה כללי בתורה שאומר, תשמע, מה שהזקנים אומרים זה נכון, זה רציני, זה טוב, תעשה מה שהם אומרים, זה דבר בעל תוקף, אנחנו מברכים בגלל זה אשר קידשנו ומתה וציוונו להדליק נר. זאת אומרת, הרמב"ן נותן פה, אולי נגיד משפט אחד עקרוני, הרמב"ן נותן תוקף מאוד גדול למצוות של, למה שחכמים אומרים. לחכמים יש תוקף מאוד גדול בלי שהתורה באופן ישיר נתנה להם את התוקף בלא תסור. גם בלי זה יש לחכמים תוקף מאוד מאוד גדול. זאת אומרת, הרמב״ם הוא בעצם נתן לחכמים כוח יותר קטן שהוא יותר גדול. אני אסביר. למה יותר קטן לפי הרמב״ם? שימו לב, לפי הרמב״ם, כל מה שחכמים אומרים, הם מעצמם שהם אומרים, אתה לא, מה פתאום שתשמע לקולם? למה אתה שומע בקולם? כי התורה אמרה לא תסור. כלומר, באה התורה ואומרת, שמה, חכמים לבד, מאיפה יהיה להם כוח? באה התורה ואומרת, שמע, כל מה שחכמים אומרים לך, תעשה. אז יש להם כוח עכשיו. בא הרמב"ן ואומר, אני צריך לשמוע לחכמים, גם בדברים שהתורה לא אמרה לי שהיא נותנת להם כוח לשמוע בקולה. שומעים מה אני אומר? כלומר, אני אומר, אני מנסה, לא אני, אני חושב שזה מה שיוצא פה מהדברים. הרמב"ן נותן לחכמים כוח מאוד גדול, בגלל שהוא אומר שצריך לשמוע בקולם, למרות שזה, התורה לא אמרה על זה לא תסור. כלומר, יוצא שהכוח שלהם הוא מאוד מאוד גדול. אתה צריך לשמוע בקולם מפסוק, שאיך אמרנו בהתחלה, שאלתי אתכם איזה פסוק נראה לכם יותר חזק? לא תסור. שאל אביך ויגדך, זה נשמע המלצה כזאת. זה בערך נשמע כזה, וואלה, לך לסבא שיספר לך סיפורים קצת על השואה, ועל איך הם עלו ממרוקו בשנות ה-50. זה בערך נשמע ככה, שאל אביך ויגדך. והרמב"ן אומר לא, לא רמב"ן, רב נחמן אומר לא. זה אומר חכמים, מה שהם אומרים, זה עוצמה מאוד גדולה, אתה צריך לשמוע בקולם. גם כשזה לא משהו שהוא פירוש לתורה. בסדר? זה עד כאן ככה, רק על הנקודה הזאת הבסיסית, אם יש משהו ש... לפני שאני נכנס קצת יותר לעומק של הרמב"ן, אם אני אספיק, אני עוד אחזור קצת לרמב"ן. בסדר? מה? קובל? אני שואל על המשפט האחרון שאמרתי לגבי תוקף חכמים. אז זה נקודה פשוט חשובה, תנסו להקל אותה, לשים לב עליה. אני אומר, זה קצת הפוך על הפוך, תשימו לב לזה. זאת אומרת, הרמב״ם לכאורה נותן להם הרבה יותר כוח, אבל מצד אחר, הוא בעצם אומר שיש להם פחות כוח מעצמם, ולכן הם צריכים לקבל כוח מהתורה. לפי הרמב״ם, אם התורה לא הייתה אומרת לא תסור, אני לא הייתי יכול להגיד שאני צריך לשמוע בכוח חכמים. מה? סליחו לי על הביטוי, מי הם? כן, סליחה על הביטוי. אבל לפעמים שואלים אותנו את זה גם עם אנשים שאינם דתיים, או אנשים דתיים שפחות, זה אומר, תגיד, למה לשמוע בכוח חכמים? בסך הכל בשר ודם, כמונו. אנחנו צריכים לשמוע בקולם, לברך ברכות, להגיד את שם השם בגלל שהם אמרו. אז בישלם, מה אם התורה אמרה לי לא תסור? וואלה, זה מאוד חזק. אבל אם התורה לא אמרה לי, אז למה שאני אשמע בקולה? כלומר, הרמב"ן, שימו לב, הרמב"ן בעצם מלמד אותנו משהו מאוד גדול על הכוח של חכמים מצד עצמם שצריך לשמוע בקולם. אני אומר, אם אני אספיק בסוף, אז אני אגיד על זה גם כן משהו, בעזרת השם, משהו קצר. טוב, אז עד כאן, ככה הפתיחה של הדברים, מחלוקת בגמרא, רב נחמן, רב אביה, רמב״ם, רמב״ן, רמב״ם חנוכה זה מילות אסור, רמב״ן חנוכה זה משאל אביך ויגדך, ולא מילות אסור. עכשיו, בואו ניכנס טיפה יותר פנימה, ננסה לחדד ולהגדיר קצת יותר מדויק את הרמב״ם, ואני אעשה מאמץ בעזרת השם, אולי אפילו קצת לקצר ברמב״ם מה שאני אוכל, כדי שאני אספיק גם להגיד איזה מילה על הרמב״ן להשלמת התמונה. אבל עכשיו, תשכחו רגע מהרמב״ן, בסדר? תנסו לעשות איזה סוויץ' בראש, ולהיכנס רגע לראש של הרמב״ם, ופה אני רוצה יחד איתכם לדייק טוב את המקור של המצווה לפי הרמב״ם, למרות שהוא אמר לנו לא תסור, אבל תכף נראה שזה לכאורה לא מדויק ברמב״ם. איך אני רואה שזה לא מדויק? אז תראו את מקור שלוש. אומר הרמב״ם בהלכות ברכות ככה, וכן כל המצוות שהם את דברי סופרים, בין מצווה שהיא חובה מדבריהם כגון מקרא מגילה, דלקת נר וחנוכה, בין שאינם חובה כגון עירוב, נטילת ידיים, על הכל מברך קודם לעשייתם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות. והכן ציוונו בתורה, שכתוב בה, אשר יאמרו לך תעשה. נמצא עניין הדברים והצען כחו, אשר קידשנו במצוותיו, שציווה בהם לשמוע, מאלו שציוונו להדליק נר של חנוכה ולקרוא את המגילה, וכן כל שאר המצוות. לא יודע אם פעם יצא לכם ככה, זה קצת מסובך לברך ככה את הברכה ולחשוב על זה, אבל אם נברך את הברכה כאילו בשידור איתי, אז הרמב״ם אומר לנו ככה, תתכוונו ככה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, מה זה? איזה פסוק זה? אשר יאמרו לך תעשה, תדייקו, רמב״ם לא אמר לא תסור. הרמב״ם אמר, אני אזכיר לכם את הפסוק בשלמותו. הפסוק בשלמותו הוא, על פי התורה אשר ירוחה, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. זה הפסוק, אם היה פה לוח, הפסוק הזה היה רשום. עכשיו הוא יהיה רשום בעיני רוחכם. מה? יש למעלה, וואלה. יישר כוח. אז הפסוק פה זה טוב, כנראה בגלל זה בזמנו שמתי, לא זכרתי אפילו ששמנו אותו פה. יפה, זה נמצא לנו מול העיניים. אז שוב, אני חוזר, אתה מדליק שם נר חנוכה, אתה אומר ככה, אשר קידשנו מצוותיו לשמוע בכל חכמים, אשר יאמרו לך תעשה, וציוונו, והם ציוו אותנו להדליק, אנחנו צריכים לשמוע בכל חכמים, אשר יאמרו לך תעשה, שהם ציוו אותנו, מה לעשות? להדליק נר של חנוכה. בסדר, אבל הרמב״ם אומר לך. לא, אבל הרמב״ם אומר, ציוונו לעשות.
קידשת אותנו במצוותיך.
ממילא. כן, אבל הרמב״ם. שציווה בהם לשמוע מאלו שציוו אותנו להדליק נר חנוכה. בסדר, לא התכוונתי שעכשיו במצווה תתחילו עכשיו לעשות התפספות הזאת בראש. אבל ברמב״ם, אתם רואים שהרמב״ם רוצה לעשות את ההבחנה, אומר לך, אנחנו התורה נתנה לצוותה לשמוע בכל חכמים. בסוף חכמים אמרו לנו להדליק נר חנוכה, ואנחנו מקיימים מצוות לא תסור, שזה לשמוע בכל חכמים. מה ספציפית אמרו לנו פה? להדליק נר חנוכה. זה, בסדר, זה סוגריים, זה כרגע פחות הנקודה החשובה. מה לענייננו הנקודה החשובה? מה לא כתוב? מה הייתם מצפים שהרמב״ם יכתוב מבחינת המקור של המצווה? לא תסור. הרי בגמרא רב אביה, מה הוא אמר בגמרא רב אביה? הוא אמר לא תסור. עכשיו, זה לא רק רב אביה אמר לא תסור. אם תסתכלו במקור, תראו במקור 4, הכסף משנה שואל, ותראו שהשאלה הזאת מתחזקת מדברי הרמב״ם עצמו. כסף משנה על המקום אומר, וכתב רבנו טעמו של רב אביה שהוא נראה יותר, וכתב רבנו אשר יאמרו לך תעשה, דילגתי שורה, שהוא בלשון עשה, וכתוב בפסוק עצמו. אתם רואים שהוא היה לו קשה, למה הרמב״ם לא כתב לא תסור? אז הוא אומר, הרמב״ם מעדיף לכתוב את העשה, את הדבר החיובי. למה? להפך, הלא תסור הוא יותר חזק. לא תסור, אני אומר לך, אסור לך לסור מכל מה שהם אמרו לך. מה היתרון של החיובי, אשר אמרו לך תעשה? עכשיו, יותר מזה, תראו את הרמב״ם עצמו. הרמב״ם בסוף המניין המצוות הקצר. כידוע, יש מניין מצוות קצר, כל מצווה הוא כותב אותה בחצי שורה. בסוף המניין הזה הוא אומר ככה. הוא אומר, הוא מסכם לנו שיש פה 613 מצוות, ויש להם כללים ופרטים, הכל קיבלנו בעל פה מבית דין מפי בית דין. ואז הרמב״ם אומר ככה, ויש מצוות אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו אותם הנביאים והחכמים, ופשטו בכל ישראל, כגון מקרא מגילה וחנוכה. ויש לכל מצווה מהאלה גם פירושים. הכל התבהר בחיבור הזה. כל אלו המצוות שנתחדשו, חייבים אנו לקבלם ולשומרם, שנאמר, לא תסור מכל הדבר וכולי. ואינם תוספת המצוות התורה. ועל מה הזהירה התורה לא תוסף ולא תגרע? שלא יהיה נביא רשאי לחדש ולומר שהקדוש ברוך הוא ציווה את המצווה הזאת. אבל אם הוסיפו בית דין באותו זמן מצווה דרך תקנה או רעה או גזרה, אין זאת תוספת וכולי. אז מה אומר הרמב״ם? מה התוקף לחנוכה? לא תסור. אני קורא עוד פעם את המשפט. כל אלו המצוות כמו חנוכה, מגילה, אנחנו חייבים לקבלם ולשומרם, שנאמר לא תסור מכל הדבר וכולי. אז אתה הרמב״ם בעצמך אמרת שחנוכה, המקור שלו זה לא תסור. אז למה בהלכות ברכות הרמב״ם אומר שהמקור לחנוכה זה החלק החיובי של הפסוק, אשר יאמרו לך תעשה. ואילו שמה הוא כותב לא תסור. והכסף משנה הרגיש בקושייה, התירוץ שלו לא מספק, נגיד ככה, קשה לומר את זה, אבל נראה שהוא לא מספק. אז מה קורה פה ברמב״ם? למה הרמב״ם, עכשיו תראו, יכול להיות שזה נראה לכם, מה אני רוצה מכם? כאילו, בסדר, החלק הזה של הפסוק, החלק הזה של הפסוק, יאללה, הכל זה לא תסור באופן כללי, בסדר. אז לא, חבר'ה, הרמב״ם הוא דייקן, כידוע, לא צריך להכביר על זה מילים, כל מילה מחושבת, הכל מאוד משמעותי, ולכן יש מקום לכמה דקות להשקיע כדי לדייק את הדברים של הרמב״ם, כמו שאמרנו. עד כאן אגב, הערות, שאלות, משהו... בסדר? כן, שי. מי, לא, לא הבנתי למי אתה מתייחס. מי זה הרבנים? הרבנים?
החכמים,
כן. חכמים שתיקנו את המצווה?
כן, מאיפה הם הביאו את זה? כי אין להם חכמים מעליהם, ואין להם, כאילו, אין
נוכחה
מהתורה
ש... לא, הם ראו את המציאות, כמו שהרמב״ם מתאר, ראו מה קרה באותו הדור, יש להם סמכות בתור בית דין. לא כל אחד, לא כל חכם יכול לתקן, אולי... אולי זה לא משהו שאמרנו, וחשוב שאתה מאיר את זה. צריך להיות, בפשטות צריך להיות בית דין גדול, יש לו סמכות לקבוע דברים לכלל ישראל, ובטח לדורות, יש לו סמכות מהתורה, מי לא תסור. תורה אמרה, שאם הם רואים לנכון לתקן, אתה צריך לשמוע בקולם. הם לא ממציאים, התורה סומכת עליהם, שהם מתקנים כשהם רואים באמת צורך גדול, לאומי, כללי, נצחי, עם משהו רציני. כלומר, משהו שהם רואים, וואלה, צריך להוסיף פה איזה משהו על המצוות שיש כבר ככה בתורה. כשהם קובעים, אז הם מקבלים את הגיבוי של התורה. טוב, אז לענייננו, עוד שאלה אחת קטנה, ככה בשביל עוד יותר ככה לחזק פה את ה... את מה שצריך לברר, ואז אנחנו בעזרת השם, הדברים מקווה שיתבהרו בצורה פשוטה. שאלה מאוד מעניינת ששואל בעל הכלי חמדה, אני בדיוק ראיתי בדיוק השבוע, וואי איפה ראיתי את זה, שראיתי את זה, שהרב נריה כותב את זה, זכרונו לברכה, הוא כותב איזה ספרים הוא ראה על שולחנו של הרב קוק. הוא היה 5 שנים צמוד הרב קוק. אז יש שם דברים מעניינים. היה שם שפת אמת, מי שרוצה לקבל השראה בשביל לדעת מה ללמוד. אז היה קבוע על השולחן בשבתות שפת אמת. היה עמק דבר של הנציב, היה שם באופן קבוע. ואני לא זוכר מה עוד, אבל היה שם כלי חמדה. כלי חמדה זה אחד האחרונים שהוא כותב חיבור על התורה, אבל באופן שנוגע להלכה. כלומר, הוא לוקח כל מיני דברים מסוגיות, ממצוות של התורה, ונוגע בהם בצד, לא רק בצד הרעיוני שלהם, כמו פרשן הפרשת שבוע, אלא גם בצד ההלכתי שלהם. ספר מאוד מעניין, כדאי להכיר אותו, אצל הרב קוקו היה על השולחן. בכל אופן, הכלי חמדה, אגב, זה פרשת האזינו, כמובן, למה זה פרשת האזינו? מה? בגלל הפסוק, שאל אביך ויגדך, הוא אומר ככה, מה שתמיע לי, במקור 6, מה שתמיע לי לרמב״ם, איך אפשר לומר שכל תקנות חכמים החדשות הן בכלל לא תעשה? הרי הרמב״ם עצמו הפסק, שאם חכמים גזרו גזרה, או תקנו תקנה חדשה, ולא נתפשטה ברוב ישראל, אין לה חלות, ואין צריך לקבלה. ואם נאמר דאיקה בזה איסור דאורייתא, מצד לאו דלא תעשה, איך אפשר שלא יקבלו בני ישראל? ועוד אתו משום זה שעוברים באיסור עליו דלא תעשה ואינם רוצים לקבל אותה, אין חלות לגזרת חכמים? הוא אומר דבר לכאורה פלונטר שבעייתי מאוד לפתור אותו. הרי הרמב״ם עצמו אומר שכדי לעבור עלות אסור, אז צריך שאותה תקנה או מצווה שחכמים מתקנים, מה צריך שיקרה לה? שהיא תתפשט בכל ישראל. עכשיו, אז אם צריך שהיא תתפשט בכל ישראל, אז לפני שהיא מתפשטת בכל ישראל, אז מה קורה אז? צריך לשמוע בקולם או לא צריך לשמוע בקולם? מה? לכאורה לא מחויבים, כי אין לא תסור. אבל אם לא מחויבים, אז לא מחויבים. אז למה שנעשה את זה אם אנחנו לא מחויבים? שומעים מה אומר כלי חמדה? אומר, אני לא מבין איך זה עובד. אם כדי שזה יחשב דבר שמי שעובר עליו, עובר על לא תסור, אז, וזה קורה רק אחרי, הרי זה לא ביום אחד מתפשט בכל ישראל. חכמים באים, מתקנים משהו, ואז הוא מתחילים לראות אם זה תופס. אבל עד שזה תופס, לוקח קצת זמן. אז מה קורה בינתיים בזמן הזה? בזמן הזה, מה? בזמן הזה אין חיוב. אז לא צריך לשמוע בכולם. אז אם לא צריך לשמוע בכולם, אז זה גם אף פעם לא יתפשט בכל ישראל. מה? איך זה עובד בעצם כל הסיפור הזה של חכמים שהם מתקנים דברים, איך זה עובד הדבר הזה? אז תראו, הסוגיה פה היא ככה, היא לא מספיקה בשביל לברר אותה היום ככה על כל הפרטים שלה, אז אני רוצה לנסות ככה, מקווה שאני אצליח בזמן הקצר, לחדד פשוט את הדברים ולהבין אותם לפחות ובעיקר בהקשר של נר חנוכה. ופה אני נעשה הקדמה קצרה, פשוטה, דברים שכתובים ברמב״ם בפנים, נגיד אותם קודם כל בעל פה. אומר הרמב״ם, יש בתקנות חכמים, יש 2 סוגים. יש סוג אחד שזה ממש גזרות, דברים שחכמים ממש מתקנים בשביל באמת לגזור גזרות לתורה וכדומה. זה סוג הרבה יותר חמור. זה סוג של משהו שחכמים ממש, כמו שראינו קודם, הם ממש כאילו מתקנים בתוך התורה. אבל יש משהו אחר. יש סוג שני, שזה דברים שחכמים, הם רואים את הצורך של המציאות שבה הם חיים, והם מתקנים תקנות חדשות שנוגעות לענייני החיים, המציאות שלהם. אתן לכם דוגמה נפקמין על הדבר הזה. אומר הרמב״ם, כל מה שחכמים מתקנים בי"ג מידות, כל מה שהם מתקנים בעזרת י"ג מידות, הם דנים בעזרת י"ג מידות, ויוצא להם איזו מסקנה מסוימת, יכול לקום בית דין מאוחר יותר, שהוא יותר קטן מהבית דין הקודם, ואם הוא דן בצורה אחרת, הוא יכול לבטל את הבית דין הקודם. בלי שהוא גדול מהם בחוכמה ובמניין. למה? מה? הבנת התורה, כן, הדברים שהם, לא, אני קורא לזה תקנות בגלל חנוכה, אני, בגלל, מה? כן, כן, בסדר, זה לעניין י"ג מידות, זה פירוש התורה, וההרחבה של זה, בגלל ההרחבה של זה לחנוכה, אז אני, אתה צודק, בי"ג מידות זה פשוט לימוד של התורה. איך אנחנו רואים את זה? בואו נעשה את זה ממש קצר, במקור 7, במקור 8, שימו לב לחילוק הזה. במקור 7, הלכה א', בית דין גדול שדרשו באחת מן המידות, כפי שנראה ביניהם שהדין כך, ועמד אחריהם בית דין אחר ונראה לו טעם אחר לסתור, הרי זה דן וסותר כפי מה שנראה בעיניו. למה? כי מה כתוב? שימו לב, אל השופט, אני מדגיש אל השופט, שופט זה שם למי שלומד את התורה, לפי מה שהוא רואה עכשיו, הוא לומד את התורה כרגע, ככה נראה לו כרגע לדור שלו, וזה הלימוד שהוא מתקן כרגע. השופט אשר יהיה מה, מתי? בימים ההם. אין לך אלא שופט שבדורך. בדור הבא יהיה משהו אחר? יהיה משהו אחר. איפה אנחנו רואים את זה? כי תסתכלו במקור, תכף נראה את זה. עכשיו, לעומת זאת, תראו במקור, בשבע שמה, בבית או בגימל, אם בית דין גזרו גזרה או תקנו תקנה והניגו מנהג, זה כבר סיפור אחר. רוצים לבטל את זה, צריך כוח יותר גדול. תראו את הלכה ג' באמת דברים אמורים בדברים שלא עשו אותם סייג. אבל אם זה עשו סייג, אז בכלל אין בית דין גדול אפילו יכול להתיר אותם. שימו לב לחילוק. י' ג' מידות, שופט שיהיה בימים ההם, שופט הבא יכול לבטל. גזרה, תקנה, אם זה סייג, בכלל זה כבר סיפור אחר. זה כבר נהיה דבר שאתה לא יכול לבטל אותו. איפה עוד אני רואה את הדבר הזה? תראו במקור 8. שימו לב עכשיו הרמב״ם לומד את הפסוק, לא תסור מכל, סליחה, בוא נזכר בפסוק, אמרנו הרב שלומי, אמר לנו, זה כתוב פה למעלה. על פי התורה אשר ירוך, על המשפט אשר אמרו לך תעשה, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. בואו נראה רגע ביחד את מקור 8. אומר הרמב״ם ככה, כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא תעשה, שנאמר לא תסור. ולא לוקים על זה, תעזבו את זה. אחד דברים שלמדו אותם מפי השמועה והם תורה שבעל פה. ואחד דברים שלמדו אותם באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם, ונראה ביניהם שדבר זה כך הוא. ואחד דברים שעשאו מסייג לתורה, ולפי מה שהשעה צריכה, והם הגזרות והתקנות והמנהגות, כל אחד ואחד מאלו השלושה דברים, מצווה תעשה לשמוע להם. והעובר על כל אחד מהם עובר בלא תעשה. עכשיו שימו לב טוב, לביאור של הרמב״ם לפסוק. והוא אמרו, על פי התורה אשר ירוך, אלו התקנות והגזרות והמנהגות שירו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם. תגידו חנוכה בזה? לא קשור לחנוכה. היה פה מישהו שאמר כן? הרב שלומי אומר כן. מה? חזק את הדת. כן. חזק את הדת, אבל השאלה אם זאת כוונת הרמב״ם. חזק את הדת, אני חושב שהוא מתכוון לדברים שהם, יש כבר איזה בסיס לזה מהתורה, ואנחנו עכשיו כדי לתת לתורה עוד חיזוק, אז אנחנו מתקנים תקנה. אני חושב שחנוכה לא נכללת בדיוק בתוך הגדר הזה, כי חנוכה, ברור שכל דבר שחכמים מתקנים הוא מחזק את הדת. ברור, הכל מחזק את עם ישראל ואת הדת. אבל זה לא לחזק את התורה שכבר קיימת. זה תקנה חדשה שהיא משהו שהתחדש במציאות. לכן, שימו לב, על פי התורה שאומרו לך, זה התקנות והגזרות והמנהגות. ועל המשפט אשר אומרו לך, תעשה, אלו דברים שילמדו אותם מן הדין, באחת מן המידות שהתורה נדרשת בהם. מכל הדבר איך שיגידו לך, זו הקבלה שקיבלו איש מפי איש עד, כן, עד משה רבנו, הקבלות שקיבלנו על עצמנו בכל התורה. אז בעצם, אני חוזר עכשיו רגע, שימו לב, לפסוק של חנוכה. מה הפסוק שהופיע בחנוכה? כשהרמב״ם אמר את הלכות ברכות, אמר לנו אתם צריכים לקיים את המצווה. אז איך הרמב״ם אמר? תחשוב ככה. אתה עכשיו, אשר קידשנו מצוותיו, מה הוא ציווה אותנו? באיזה מילים בפסוק זה? אשר יאמרו לך תעשה. שימו לב, על המשפט. עוד פעם. על פי התורה שירוחה, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. מה ההבדל בין תורה למשפט? אל השופט אשר יהיה בימים ההם. מה ההבדל בין תורה למשפט?
משפט זה לעכשיו ותורה זה לתמיד.
יפה. תורה זה התורה, התורה האלוקית, התורה הנצחית שצריך לעשות לה גזרות וחיזוקים וכולי. משפט זה השופט שיהיה בימים ההם. זה משהו שהוא תוצאה של המציאות. הבית דין הזה דן באחת מן המידות, הוא קורא את המציאות כרגע על פי דרך הלימוד שלו בתורה, וזה מה שיצא לו. אם בדור הבא, אחרי 100 שנה, יש בית דין אחר, שהוא קטן יותר מההוא, אבל הוא דן, כי בדור הזה יש איזו הערה אחרת של התורה, השופט אשר יהיה בימים ההם, והוא דן ככה, הוא יכול לבטל את הדברים של הבית דין הקודם. כי זה באחת מ-י"ג מידות, זה ברור שהכל שייך בכללי לתורה, אבל בסוף שמפרטים את זה לפרוטות, אז יש תורה שהיא תורה אלוקית שיש לה סייגות והרחקות ותקנות שהן בתוך התורה, ויש משהו שהוא שייך יותר למציאות המתחדשת שהיא שייכת לבית דין של כל דור ודור, לשופט. לכן הדגש הוא השופט אשר יהיה בימים ההם. כשהרמב״ם כותב שחנוכה הצטווינו מהמילים בפסוק, לא מהמילים על פי התורה אשר ירוחה, מי שראה עד הסוף את המקורות, אני לא אלך לשם עכשיו כדי לסטות פה, אבל דבר מאוד מעניין, תסתכלו על נטילת ידיים. כשהרמב״ם כותב את אותו דבר על נטילת ידיים, זה גם מצווה מדי רבנן, שמה זה לא על התורה, שמה זה לא על המשפט אשר יאמרו לך, מה המילים? על התורה אשר יורוך. רוצים בכל זאת שנייה אחת לקפוץ לשם? תראו רגע מקור 12, שנייה אחת תקפצו ותחזרו. הרמב״ם אומר, כל הנוטל ידיו, בין לאכילה, בין לתפילה, מברך אשר קידשנו מצוותיו נטילת ידיים, שזו מצוות חכמים, שנצטווים מן התורה, לשמוע מהם, שנאמר על פי התורה אשר יורוך. למה פה זה על פי התורה אשר יורוך, ובחנוכה זה על המשפט אשר יאמרו לך? כי נטילת ידיים, מה זה? זה תקנה שהיא חיזוק לתורה. זה לחזק הדת. יש כבר נטילת ידיים בתורה, במקדש, לכהנים, לתרומה. באו חכמים, סוגיה במסכת חולין, באו חכמים ואמרו, עכשיו אנחנו מתקנים נטילת ידיים גם לחולין. אז למה שנשמע בקולם? כי כתוב על פי התורה אשר יורוך. הם יורו לך, תעשה מה שהם יורו לך. כשהרמב״ם מגיע לחנוכה, הוא אומר, זה לא קשור לאיזה תורה נצחית שהייתה קודם. זה מציאות שהתחדשה עכשיו. אז מאיזה מילים אנחנו צריכים, מאיפה הם לקחו את הכוח לתקן? מזה שהתורה אמרה להם, על המשפט אשר אמרו לך תעשה. אתם יכולים לראות את המציאות, וכמו שאתם יכולים בי"ג מידות ללמוד את התורה לפי איך שאתם לומדים אותה בדור שלכם, אתם גם יכולים לראות את המציאות ולתקן תקנה שהיא נראה לכם, כמו שהרמב״ם אומר, כן, מחשמונאי, כל מה שקרה, אמרו חמים באותו הדור, אמרו, זה אירוע בקנה מידה נצחי, אנחנו רוצים לתקן אותו באמת, שהוא יהיה לנצח, שהוא באמת יישאר לנצח. ועכשיו אני חוזר לכלי חמדה, ואני רוצה לנסות לסכם מה שאפשר פה בתוך הזמן הקצר הזה, כי באמת הסוגיה פה קצת יותר מורכבת, אבל בכל זאת בואו נמקד את זה לפה. אומר הרמב״ם ככה, כשחכמים מתקנים את התקנה שלהם, באמת בשלב הראשון, למה צריך לשמוע בקולם? בגלל איזה חלק בפסוק צריך לשמוע בקולם? מהרגע הראשון יש לו תסור? לא. אז מה יש מהרגע הראשון? על פי התורה אשר יורוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה. זה קיים, התורה אשר יורוך, נגיד הדוגמה של נטילת ידיים, שזה מצוות עשה, או גזרה או סייג שזה לא תעשה, על המשפט אשר יאמרו לך, י"ג מידות, תקנו משהו, או חנוכה, קרה משהו במציאות, בשלב הראשון, שימו לב, יש לנו מצוות עשה לשמוע בקולם. אחרי שזה יפשוט בכל ישראל, מה אז יקרה? מה ייכנס אז לתוקף? לא תסור מכל הדבר, לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך. כל הדברים, כל מה שיתקבל, כל מה שיתקבל ונתפס בעם ישראל, שזה על ידי זה שזה פשט איסורו בכל ישראל, אחרי שזה פשט בכל ישראל, יש על זה לא תסור. לפני כן, יש על זה, אתה צריך לשמוע, הם אמרו לך מה לעשות, המשפט אשר אמרו לך תעשה, עדיין אין את הגדר של לא תסור. עכשיו תחזרו רגע לרמב״ם, ותראו דבר מדהים. כשהרמב״ם מדבר בסוף התרי"ג מצוות, זוכרים בסוף התרי"ג מצוות, שהרמב״ם אמר, בסוף התרי"ג מצוות הרמב״ם אמר, כל אלה התרי"ג מצוות, חייבים לשמוע בקולם, שנאמר, שנאמר לא תסור. הרמב״ם מדבר פה, מתי? בשלב של קביעת המצווה, או בשלב שזה כבר התפשט וכבר נמצא פה? מה הרמב״ם מדבר פה? הרמב״ם כותב, תראו במקור 5, כל אלה המצוות שנתחדשו אחר מתן תורה, וקבעו אותם, ופשטו בכל ישראל, שימו לב, ופשטו בכל ישראל כגון מקרא מגילה ונר חנוכה ותענית, כל אלה חייבים לשמוע בקולם. למה? כי כתוב מה? כתוב לא תסור. זה התפשט בכל ישראל, יש לא תסור. אבל תראו מה קורה במקור 3. הרמב״ם מספר לנו מה היה כשחכמים קבעו את המצווה. הרי מה הרמב״ם אומר במקור 3? וכן כל מצווה שהיא מדברי סופרים, שהיא חובה מדבריהם, כגון הדלקת נר חנוכה. אנחנו מברכים ככה, אשר קידשנו מיתה וציוונו לעשות, והכן ציוונו בתורה לעשות. אז באיזה שלב אנחנו נמצאים עכשיו, כאילו, מבחינת התהליך של הדברים, באיזה שלב אנחנו נמצאים עכשיו? בשלב שבו הרמב״ם עכשיו מנהר את הזמן, הרמב״ם עכשיו חוזר אחורה ואומר, רגע, אנחנו עכשיו חכמים, שישי שאלת קודם, אנחנו עכשיו חכמים, קורה פה האירוע, חנוכה, ואנחנו עכשיו שואלים את עצמנו, מה, מי אמר שאנחנו יכולים, שאלת, מי אמר שאנחנו יכולים עכשיו לתקן פה דברים? אז מה הרמב״ם אומר? ממה הם יכולים לתקן? מאיזה מילים? מה? על המשפט אשר יאמרו לך תעשה. אנחנו עכשיו בשלב של ההבנה שקרה פה משהו, ואנחנו הגענו למסקנה שצריך תקן. האם כרגע יש כבר לא תסור על הדבר הזה? חד משמעית, לא. עקרונית חנוכה, אם היה פתאום לא פושט בכל ישראל, למרות כל ההתלהבות וכל הנס וכל העוצמה וכל הזה, היה בסה הגדולה, כי לא היה איזה חופש באמצע כל החורף הזה, לא היה איזה כמה ימים קצת לזה. אבל כן, תארו לכם שלא יודע, היו מתחילים, היו כמה, היו עושים את זה, קצת יחידים, פה, שם וזה, אחרי כמה שנים, לא תפס, לא היה לא תסור, ובדיעבד גם היה מתבטל אשר אמרו לך תעשה, כי זהו, כי זה לא תפס, ואין מחויבות, וזהו, זה נגמר. והיו גם דברים כאלה בעם ישראל. כלומר, אז אני מסכם, לפי הרמב״ם, יש פה חידוד חשוב. באופן כללי, הברור שלא תסור, הוא התוקף לדורות שבגללם אנחנו היום מקיימים את המצווה. כי אחרי שהמצווה הזאת פשטה בכל ישראל, אז היא נהפכה להיות משהו, זה כבר נהפך להיות משהו נצחי. היום כדי שזה יתבטל, צריך לקרות משהו מאוד מאוד דרסטי, שבדרך כלל לא קורה על דברים מהסוג הזה. כלומר, ממש מצוות דרבנן כאלה, לא יודע אם יש דוגמה למשהו שהתבטל. כן יש מצוות של דברים בעם ישראל שהתבטלו, המעריץ חיות מביא בספר שלו, דברים מאוד מעניינים, שפעם היו נוהגים, והיום פשוט הפסיקו לנהוג, וזהו, ואין להם כבר תוקף, כי הם פשוט הפסיקו לנהוג. בדרך כלל המציאות, אנחנו מכירים גם בגמרא בעבודה זרה, שהיה גזרה של שמן, שבדקו שהוא לא פשט בכל ישראל, ובאמת ביטלו אותו, כי ראו שהוא לא תפס. זה כבר בזמן הגמרא. בדקו וראו שהוא לא תפס. מי שעבר את השנים הראשונות, לא יודע כמה עשרות שנים ראשונות, וזה תפס, בדרך כלל הדברים הגדולים, אנחנו רואים במציאות שלנו, הם לא בטלים, הם תפסו, ויש עליהם לא תסור, הכל קיים, ולכן במקומות שהרמב״ם כותב, באופן כללי, מצוות דרבנן, שורש א' בספר המצוות, הרמב״ם כותב, כל המצוות דרבנן, תחת מה הם? תחת לא תסור. בסוף התרי"ג מצוות הרמב״ם כותב, כל המצוות דרבנן, תכלס, בסוף, היום, לקיים אותם, הרמב״ם הולך לכתוב את היד החזקה, הוא אומר, אין, זה תוקף, לא תסור, זה פשט בכל ישראל, ברוך השם, כל עם ישראל אוהב את חנוכה, מקיים את חנוכה, ועוד דברים, ויש על זה לא תסור. אבל הרמב״ם מדייק בהלכה, בהלכות ברכות, שהוא מתאר לנו את ההיווצרות של הדברים, פה הוא נזקק לדיוק מדויק ואומר, חנוכה היא מהמילים האלה אשר יאמרו לך על המשפט, על המשפט, פה זה בחינת שופט. פה חכמים הם באים לידי ביטוי לא במקום הזה של מפרשים את התורה, מתקנים תקנות לתורה, מחזקים את התורה, אלא הם באים במקום של הדור שלהם, שיש לו את האפשרות לחדש וליצור דברים מחודשים. ופה אמרתי שאם יישאר לי 5 דקות או 4 דקות, אז אני אחזור גם לרמב"ן כדי לסכם דבר. אבל לפני כן, עד כאן, קודם כל, אם יש איזה... כן.
גם באותה תקופה שתקנו, מי שידע על תקנה, זה עדיין לא נפוץ לגמרי, מי שידע על תקנה ולא קיים, הוא בסוף ביטל מצוות רבנן. כי הוא יודע שחזל אומרים לך, עכשיו תדליק חנוכיה 8 ימים.
אז קודם כל,
לא. אין תוקף שלא תסור, כי זה לא
פשוט. אין תוקף שלא... מה? אבל הוא מתווה מצווה מהתורה, אשר אמרו לך תעשה, אבל עדיין לא תסור. מה? זה פחות חמור מלאו, ועליו יש את כל הסיפור שזקן ממרא, וכל הסיפור שממרא הדבר החמים, לא יודע אם מצאנו אותו גם ביחס לעשה, עדיין הוא ביטמי, החכמים אמרו לו, הוא צריך לעשות. אבל עדיין התוקף הוא שונה, ולכן במציאות בסוף אם זה לא פשט, אז מתברר שמי שעשה זה היה צדיקים שהם באמת זרמו עם החכמים ועשו, ומי שלא עשה התברר בסוף שהוא כאילו היה צודק. כי זה לא פשט, אז לא מתאים. הם תקנו, אין גוזרים גזרה לציבור, אלא אם כן הציבור יכול לעמוד בה. והתברר שהציבור לא עומד בה. אז ברמה האישית של הבחירה האישית שמי שלא עשה, הוא לא בסדר שהוא לא עשה. אבל כנראה בסוף התברר שהוא במרכאות צדק. כלומר, זה באמת לא הגזרה לא מתאימה. התקנה לא מתאימה. אבל אחרי שזה תופס, גמרנו, זה הכלל ישראל, זה כבר מכניס את זה לתוך מחויבות המלאה, והרמב״ם דייק, וזה מכניס את חנוכה פשוט למקום מסוים. ופה אני רוצה, פה בנקודה הזאת, אני רוצה לסכם בחזרה, לחזור לרמב״ן, ולעשות רגע לעשות את הסיכום של הדברים. כי בעצם יוצא כך. לפי הרמב״ם, אמנם ראינו עכשיו שהחכמים שהם מתקנים תקנה כזאת של המציאות, אז אין מההתחלה לא תסור, אבל מההתחלה יש כבר אשר יאמרו לך תעשה. שימו לב, כלומר לפי הרמב״ם, אני חוזר למשפט שאמרתי ממש לפני חצי שעה או כמה דקות, לפי הרמב״ם, חכמים אם אין להם את הגב של התורה שנותנת להם כוח לתקן, אין להם שם כוח לתקן. אין להם כוח לתקן, הם חייבים את הגב של התורה. הגב של התורה מתחלק לשניים, בשלב הראשון חכמים יש להם את המצוות עשה, על פי התורה שירוחה, תליית ידיים, על המשפט אשר אמרו לך תעשה, חנוכה, דברים מהסוג הזה, יש לחכמים גם כוח לראות את המציאות ולתקן תקנה בהתאם למציאות שהם ראו. והתורה מגבה אותם ואומרת, צריכים לשמוע בקולם. אחרי שזה פושט בכל ישראל, בכלל זה נהפך להיות לא תסור. מי שעובר על זה, עובר על לאו דאורייתא, ובמקרה שהוא ממש עובר על לא רוצה לשמוע בכל חכמים, אז זה כבר סיפור של חייב מיטה וזקן ממרא, וזה כבר סיפור קשה ביותר. מה קורה לפי הרמב"ן? הרמב"ן, אני מזכיר לכם עכשיו את המשפט הראשון שהרמב"ן אמר על ההתחלה. הרמב"ן אמר, לא תסור? למה מתייחס לא תסור? לא תסור מתייחס לכל הגזרות והדברים האלה שחכמים מתקנים את התורה. זה לא תסור. אבל חנוכה? חנוכה לא קשור, לא ללא תסור, וגם לא לתורה אשר יאמרו לך, וגם לא למשפט אשר יאמרו לך תעשה. זה לא קשור לכל הדברים האלה. כי זה משהו של החיים המתחדשים. התורה לא, התורה שהיא נתנה כוח החכמים, היא נתנה להם כוח לחזק את התורה, היא לא דיברה על על החיים, על דברים שמתחדשים בחיים. אז באמת מאיפה הכוח הזה לפי רמב"ן? מאיפה הכוח הזה לתקן דברים ככה שמתחדשים בחיים? אז אני אומר את זה ממש במשפט, זה שיעור, אבל אי אפשר לא להגיד את זה, אז מי שזה מעניין אותו יותר, יבוא אחר כך, ייקח מקורות הזה וכולי. מי שיקרא את הרמב"ן שם, יהיה לו סבלנות לקרוא את כל הרמב"ן שם בהשגה על הרמב"ם, השגה שורש א', ספר המצוות. אומר הרמב"ן באיזשהו שלב, לפי שהורשו ממנו יתברך על פי המסורת או על פי הקבלה, וזה נקרא על דעתם. כלומר, אומר הרמב"ן, נגיד את זה ככה במילים שלי, הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, תראו, חכמים הם כל כך גדולים, שמה שהם אומרים, זה פשוט ברור שזה רצון התורה, גם בלי שהתורה אמרה, לא תסורו מכל מה שהם אמרו. הם מצד עצמם, הזקנים, שאל אביך ויגדך. זה לא המלצה. בכוונה קודם עשיתי את זה קצת זה, אמרתי, זה נראה כזה המלצה, לך תשאל את הזקנים. לפי הרמב"ן זה לא המלצה, זה הפוך בדיוק. רמב"ן אומר, חכמים הם המשך, הם המשך התורה. התורה פשוט ניתנה למשה מסיני, ואחר כך היא עברה, והיא עברה מדור לדור, והיא עוברת דרך חכמים, וחכמים הם כל כך תורה, הם כל כך קוראים את רצון השם, הם כל כך יודעים את מה נכון למהלך האלוקי בעולם, שגם כשהם מחדשים משהו שהוא אין לו תוקף מהתורה. כי הרמב"ן אומר, לא תסור, זה דיבר, לא תסור מכל התורה אשר הרוחה. התורה זה תורה, אבל זה לא תורה. זה חיים, זה קרה משהו חדש בחיים. מה לזה וללא תסור? אז מאיפה הכוח? אז כמו שאמרתי בהתחלה, בהפוך על הפוך, הכוח הוא בעצם יותר גדול, כי הכוח הוא בלי כוח. שומעים את ה... הכוח הוא דווקא, הרי מתי אדם יש לו יותר כוח? הרי מי ששומעים בקולו רק בגלל ש... שאתה חייב, כן, בא איזה מפקד בצבא, ו... אני זוכר שהייתי באחד המפקדים, אחד הקצינים, בא איזה קצין חדש אלינו לפלוגה, פתאום הוא צערי נהרג אחר כך במלחמה בשלום הגליל, אבל הספרתי את זה אחר כך למשפחה שלו, לאחותו, בזמנו, להורים שלו, הוא התחיל כל דבר, הוא היה מבקש מאיתנו כזה. הוא אמר, אתה יכול לעזור לי בבקשה? עכשיו מי שמכיר את הצבא וזה, זה בדרך כלל כאילו אין מצב וכאלה דברים, כאילו, מה זה? מה זה? פקודות, תבוא, תעזור. אבל מה, היה דבר מדהים, כאילו, כל החבר'ה, כאילו, מה שהוא היה מבקש, כולם היו עושים, כאילו, בכלל בלי זה, למה? כי הוא בא, כאילו, לא בגלל הדרגות שלו, הוא בא, כאילו, מכוח העוצמה האישית שלו והאישיות, ובאללה, כאילו, אנשים ממש זרמו איתו ומאוד העריכו אותו, לפעמים יותר מאשר אלה שבאו מכוח הפקודה. זאת אומרת, כאילו, להבדיל, אני אומר, כל דבר כמובן יש לו את הכוח שלו, כן? יש בחינה שמצווה ועושה, וברמב״ם רואים את זה בהרבה דברים. הרמב״ם אומר, שמה, תורה נותנת כוח, תורה זה כוח מוחלט, זה כוח אלוקי, תורה אמרה, צריך לשמוע בכל חכמים, זהו, זה דבר כאילו, אין על זה, זה דבר חזק ביותר, ולכן הוא תופס את הכל, גם דברים שהם כאילו ממציאים מעצמם, אומר הרמב״ם, זה הכל בתוך המשפט שאומרו לך, זה הכל בפנים, גם מה שהם מעצמם. בטח אחרי שזה פשט, אז בכלל זה לא תסור. הרמב״ן אומר, החכמים מצד עצמם, הם כל כך גדולים, הם כל כך ברור שהם ממשיכי השמועה, מפי הקבלה, הורשו, התברך מפי הקבלה, בלי שנאמר איזה פסוק לא תסור. אלא התורה אמרה את זה ברמז, התורה אמרה, שאל אביך ויגדך, מה שהזקנים שלך אומרים, סמוך עליהם, תעשה מה שהם אומרים, כי מה שהם אומרים זה תורה חיה, הם יודעים לקרוא את רצון השם, ולכן אתה שומע בקולם, ככה שבאמת המחלוקת הזאת שנמצאת שם ברב נחמן ורב אביה, היא בעצם חושפת איזה משהו שהולך ככה בראשונים, והוא מאוד עמוק בתפיסות שלו. בסדר? עזרת השם, יישר כוח, ברוכים תהיו.